שביעי של פסח, תפשין פי א', הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. יציאת מצרים אחת ולעתיד. היום השביעי של פסח, מקרא קודש, יחול השנה בשבת, ולפיכך הקריאה בפרשת שמיני נדחית לשבת הבאה. במקומה, אנו קוראים את הפרקים המקראיים העוסקים ביציאת מצרים. על אודות המצרים הרודפים אחרי בני ישראל כדי להחזירם לחיי עבדות, על רגע השיא שבו מתרחשת קריאת ים סוף, ואודות תביעת הצבא המצרי ושירת הים. היציאה מעבדות לחירות הפכה למאורה מרכזי של הדת היהודית ופולחניה. היא משתחזרת מדי שנה בליל הסדר ומוזכרת מדי יום בתפילה. יציאת מצרים הפכה למאורע מכונן, רגע מסוים בהיסטוריה אשר הופך לסימן דרך בנתיבי היהדות ובערכי המוסר שלה, מעין מצפן לניווט על פני ההיסטוריה. יש שרואים בחג הפסח התרחשות חד פעמית ייחודית לתקופת המקרא. אחרים רואים בו אב טיפוס לאירוע שחוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה במטרה לקיים ולחלקל אידיאלים של חירות וערך חיי אדם המקופלים בתוכו. בדומה, פרשנים מתוך המסורת היהודית ומחוצה לה דנים בשאלה האם המאורע מוגבל לעם היהודי או שמא נועד לשמש סימן דרך לכלל האנושות. אם מדובר בסימן אוניברסלי, שחרור היהודים ממצרים הוא תשלום ראשון של מקדמה על החשבון של גאולה אוניברסלית שהבטיח האל. במשך אלפי שנים פרשו אסכולות שונות במחשבה היהודית את יציאת מצרים על מנעד זה, מחוויה מצומצמת ביותר, שנועדה רק לעם היהודי, אלא רחבה ביותר, שרואה במאורע התצוגה מקדימה להתרת חבלי משיח האחרונים בדרך לגן עדן עלי אדמות. באשר לשאלה השנייה, הנביא עמוס כבר מבהיר שיציאת מצרים אינה עניין יהודי בלבד. אלוקים אוהב את כל בני האדם ומציל אותם. בדיוק כשם שהוציא את בני ישראל ממצרים והוביל אותם בדרך בה יעשו לעם ברית חופשי בארץ משלו, כך הביא אלוקים את הפלישתים מכפתור ואת הארמים מקיר. ברוח דברי עמוס, אני טוען כי יציאת מצרים היא ההתחלה ואות לבאות של התוכנית הקוסמית הרחבה להשגת חירות אוניברסלית, כבוד לאדם. לשאלת החזרתיות עונה הנביא ישעיהו כי העתיד צופן לבני ישראל יציאת מצרים נוספת, מרהיבה עוד יותר מן המקורית. בניגוד לפעם הראשונה, האירוע העתידי לא יתרחש בבהילות, כלומר לא צריך יהיה לאכול את האוכל בחיפזון וללבוש בגדי מסע כדי להספיק לצאת ברגע שפרעו יביע הסכמה. אולי ישעיהו מתכוון לשיבת ציון, שהתרחשה אחרי גלות בבל. אך אני קורא את הפסוק, כמו רוב מפרשי המקרא הקלאסיים, כסוף פתוח, אשר מכוון גם לעתיד לבוא. חכמי התלמוד סברו שיציאת מצרים העתידית תהיה מקבילה לראשונה, אך יהיו לה תכונות אחרות שישקפו את גלגולי הברית והתפתחותה. חז"ל מאמינים כי כשם שאלוקים צמצם את עצמו בברית בתקופת המקרא, כך צמצם את עצמו משמעותית בחידוש הברית בת זמנם. היהדות הרבנית היא אם כן השלב השני של הברית. חז"ל מזהים במפגש המתמשך עם האל חמש מגבלות שהשכינה גוזרת על עצמה כדי להתקרב לבני ישראל, תוך כדי התהליך שבו אלוקים מוותר על שליטה מוחלטת בעולם ומצמצם מגע ישיר עם בני האדם. כל מגבלה, צמצום בלשון מאוחרת יותר של הקבלה, נועדה להעניק לבני האדם תפקיד מרכזי יותר בהוצאת הברית מהכוח אל הפועל ובאחריות לקיומה. 1. לא עוד התגלות אלוקית וחזיונות נבואה. לאחר חורבן בית המקדש, שוב לא ניתנו הוראות ישירות מאלוקים. 2. תם עידן הניסים הגלויים, כדוגמת קריאת ים סוף. מעתה יהיו רק ניסים נסתרים, כשאלוקים עובד מאחורי הקלעים. 3. בתקופת המקרא, אלוקים הופיע לרוב מתוך סביבה ייחודית ומוגנת, כמו בית המקדש, בנוכחות טרנסנדנטית, כוח חיצוני בעל עוצמה נפיצה. בעידן החזלי, השכינה תופסת את מקומו כישות נסתרת, מרוככת ואימהית יותר, הנוכחת בכל נתיבי החיים ובעולם הגשמי. 4. התשובות לשאלה מה רוצה האל מאיתנו יבואו ממקור אנושי, מפירושי חכמים ופסיקות המתבססים על התגלויות ונבואות עבר. קביעה זו כוללת מצבים שבהם חז"ל לא מסכימים פה אחד על רצונו של האל, ודווקא במקרים כאלה המחלוקת מהווה מקור טוב יותר לגילוי האמת. מסקנות חז"ל שעברו מדור לדור בנוגע להחלת ערכים על המציאות העכשווית תווכו באמצעות אינטואיציה ועל רקע אורח החיים של הקהילות שחיו בתוכן. 5. בתקופה המקראית, אם בני ישראל הלכו בדרכי האל ולא בגדו בתורה, בעבודה זרה או בחטאים, ניצחונם הובטח גם כשאויביהם היו חזקים מהם. אך כעת, התנהגויות אנושיות וקביעת מדיניות הן שיכריעו במידה רבה סכסוכים צבאיים וסוגיות פוליטיות. חז"ל סוברים כי שני בתי המקדש חרבו בשל חטאי היהודים. אך בעוד שבבית ראשון החטאים הקשים בוצעו כלפי האל, עבודת אלילים לדוגמה, בבית שני החטאים היו בין אדם לחברו, כולל מלחמת אזרחים מרה, שנאת חינם והתנהגות בלתי זהירה במרד נגד הרומאים. על פי שיטת חז"ל, גם בתקופה התלמודית התקיימה יציאת מצרים, מדיכוי והדרה באימפריה הפרסית, סכנת חיים ואיום בג'נוסייד, להכרה ולזכות להגנה עצמית, הישגים שאנו חוגגים בפורים. אך כיאה לעידן של צמצום, הנס שבזכותו ניצלו היהודים, אירע ביוזמת מנהיגים אנושיים, אסתר ומרדכי, והאל פעל מאחורי הקלעים. למרות זאת, חז"ל קבעו כי כשהיהודים זיהו בסיפור פורים מופע חדש של התערבות ניסית, וכשקיבלו על עצמם את החג, חידשו את הברית שחלה ביציאת מצרים. אני מאמין שאנו חיים כעת בשלב השלישי של היהדות, שתחילתה, כמו בתקופת חז"ל, בצמצום אלוקי ובאל שמסתתר באופן מוחלט. בזמננו, אלוקים נוכח ומתקרב יותר מכפי שהוא במצב של שכינה. יש היום יותר ניסים מאי פעם, אך גם הם, כמו אלוקים, קשים יותר לזיהוי, משום שהם מסתתרים בתוך תהליכים טבעיים. הם מתרחשים באמצעות חוקי טבע, שנחשפים ומיוסמים על ידי שליחיו של האל, שותפיו בברית תיקון עולם. שוב מחדש אלוקים את הברית ומוותר על שליטה, וקורא לבני האדם לקחת אחריות על הגשמת הברית בעולם. גם בעידן זה, ההיסטוריה היהודית חובה יציאת מצרים. אלא שהנס והחוויה משקפים את התנאים הדינמיים של השותפות בין אלוקים לאדם. בדומה לאופן בו מסבירים חז"ל את סיפור מגילת אסתר. נס פסח של דורנו הוא הקמת מדינת ישראל. בתהליך זה של יציאת מצרים נראה שהאירוע פועל לחלוטין באופן טבעי, ובני אדם לוקחים אחריות מלאה על השגת מטרת הברית. יש היום יותר ניסים מכפי שהיו אי פעם, אך הם מתרחשים רק מתוך תנועה אנושית ולקיחת מלוא האחריות על מה שצריך להיעשות. זוהי גאולה שכוללת גם שגגות, טעויות בשיפוט וגרימת כאב. הגשמת החזון הנבואי, שהברית תחודש עם שיבת ציון, הייתה בשעתו גם צורך אז. היא התרחשה כשנראה היה שהשואה ורצח 6 מיליון יהודים ריסקו את האמונה היהודית הגורסת כי טוב גובר על רע. הקמת מדינת ישראל ובנייה מחדש של הקהילה היהודית ברחבי העולם סייעו בשיקום האמונה היהודית שהחיים חזקים מן המוות. יום העצמאות משחזר את יציאת מצרים של תקופתנו. המרחק בין עין האונים והג'נוסייד של אושוויץ לפסגות החירות של ירושלים הבנויה הוא עוצמתי עוד יותר מהתנועה שנעשתה מעבדות מצרים ועד הכניסה לארץ המובטחת. המספרים גדולים יותר. בטקסט המקראי יצאו ממצרים 600 אלף איש ואישה, כמספר היהודים ששרדו את מלחמת השחרור של מדינת ישראל. אחריהם נגאלו 800 אלף יהודים מרדיפה והדרה במדינות ערב לחיי חירות במולדת היהודית. בהמשך, כמה מאות אלפי יהודים מאתיופיה החליפו חיים של דיכוי, עוני ורעב בחיים חדשים כאזרחים במדינה בעלת רוב יהודי. בעקבותיהם הגיעו כמיליון יהודים ששוחררו מכבלי דיכוי ואפליה במדינות ברית המועצות והתיישבו במקום שבו ניתנים להם זכויות מלאות והם חיים בכלכלה חופשית. די ברמה הדמוגרפית בלבד כדי לקבוע שיציאת מצרים של תקופתנו היא בעלת משקל גדול בהרבה מהאירוע המקראי וראיה מוצקה לחזון המקראי. אחת האמיתות הכואבות בימינו היא שהממסד הדתי טרם הכיר במסר המדהים של חג הפסח לתקופתנו. אך עבור כל מי שמסוגל לראות מעבר לצרות, להכחשות ולליקויים בתהליך השחרור, הקמת מדינת ישראל היא מסר לאנושות שההבטחה לגאולה עולמית כבר בדרך, והיא תלויה בידי אנשים שיקחו עליה אחריות ויוציאו אותה לפועל. פעילות אנושית תאפשר התגברות על עוני, דיכוי ומלחמה, נגע ומחלה, ולהביא לתיקון העולם כולו. חג שמח ושבת שלום.